אוקיי, מתחילים פרק חדש. אקסיידינג. אני לא קיבלתי עותק של המקורות. לא, אני לא רוצה את שלך. בסדר, אוקיי, אבל כנראה שכולם נלקחו, כי היו במקום שלי. נכון? המשנה כאן בדף למד ג' למד ב' מאוד חשוב להדגיש ולהרגיש ולהבליט את הנקודה שיש פה שני דינים. גם ברישה וגם בסיפה. המפקיד אצל חבר הבהמה או כלים ונגנבו או שעבדו. שילם ולא רצה להישבע, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא ומעניין, שמרגישים צורך להזכיר פה את הדין הכללי הזה. עכשיו, מה? נמצא הגנב, משלם תשלום מכפל. טבח ומחר, משלם תשלום מארבעה וחמישה. למי משלם? למי שהפיקדון אצלו? המשנה אומרת שני דברים. א', שיש חיוב לשלם, וב', שהתשלום הולך לשומר. כך גם בספר. נשבע ולא רצה לשלם. נמצא הגנב, משלם תשלום מכפל. טבח ומחר, משלם תשלום מארבעה וחמישה. למי משלם? לבעל הפיקדון. יש פה שני דינים שונים. הדין השני מתייחס לכתובת של הכפל. למי הכפל מגיע? הדין הראשון מתייחס לעצם החיוב לשלם. ומעניין גם, כפי שאמרנו, הניסוח. הפוקוס שיש על היכולת של השומר להישבע. שהרי אמרו, שומר חינם נשבע ויוצא. שילם ולא רצה להישבע, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא. אומרים את זה פעמיים. זה לא רק העובדה שהוא שילם. שילם ולא רצה להישבע. מזכירים את העובדה שהוא יכול להישבע. ואז מוסיפים. שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא. באיזו מידה הדינים כאן מבוססים תלויים בזה שהיה יכול להישבע ולהיפטר. ועוד נקודה כאן, כמובן ההגבלה לשומר חינם. מדובר כאן בשומר חינם. האם הדין שייך לשומרים אחרים? ואם כן, למה המשנה דיברה רק על שומר חינם? זה בקשר למשנה. והאמת היא שגם הפסוקים בתורה חוזרים על עצם החיוב כפל פעם שנייה בקשר לשומר. בואו נראה. פעם ראשונה, פרק חפת, פסוק ג' אם ימצאתי מצא בידו הגניבה משורת חמור עד צה חיים שניים משלם. זה גנב. מחתרת ימצא הגנב אחוז. פסוק ו' כי ייתן איש אל ראה או כסף או כלים לשמור וגונה בבית האיש. אם ימצא הגנב ישלם שניים. זה דין שני. חזרה על הדין של כפל. אז זו המשנה, זו החידוש של המשנה. המשנה מבטא את מה שיש בפסוקים, שיש דין נוסף של חיוב כפל בשומר, בגניבה משומר. וכמובן השאלה היא, מה החידוש? למה יש בזה חידוש? מי יתייחס לשאלה הזאת?
יהושע.
הפני יהושע. בואו נראה. ולכאורה יש לתמוע. דהי בבא, מה כמה שמלן? מילתא דפשיטא. אוקיי. הפני יהושע הקשה על החלק השני של המשנה, נכון? שמי שלא שילם, הכפל הולך לבעל הפיקדון, ברור, נכון? אנחנו שואלים את זה על החלק הראשון גם. אוקיי. בכל מקרה, הפני יהושע, לגבי ההסבר שלו של הסיפה, ניתן להבין יותר טוב את כלל המשנה. ומה הוא אומר? ונראה דעי כדין הדעתי להשמינה. תשייך מהכפל מהגנב לבעלים. היכה שנגנב מבית השומר. ולא נמה דהגנב פטור לגמרי דלא בעל דין דבעלים הוא. נשוא אומר שהחידוש של החלק האחרון של המשנה זה לא שהכפל הולך לבעל הפיקדון. ברור. החידוש הוא שיש חיוב כפל. ולמה הייתי אומר שאין חיוב כפל? דלאו בעל דין דבעלים הוא. בעל הפיקדון אין לו טענות על הגנב הזה שגנב מהשומר. זו נקודה טכנית. אז מוסיף הפני יהושע ועוד. דסל כדת החמינה דבחי הגבנה לא קרינן בי וגונב מבית האש. והוא מפנה לרטבה. זה פה כבר נקודה יותר יסודית. הבעיה איננה רק בעיה צדדית שלאו בעל דברים דידיית. אין בסיס לחיוב בכלל. כי כתוב בתורה וגונב מבית האיש. וזה לא האיש. הרדווה כמובן כבר מקשה את הנקודה הזאת. הוא אומר, והקשה לה, איך קטן ומתנית משל תשלומי כיף, והאינו מבית בעלים, ולא קורין בי וגונב מבית האיש, וכגונב מבית הגנב דמי. אוקיי. אז זה מסביר את החידוש, את הצורך בחידוש. כמובן, השאלה הבאה היא, אחרי שהסברנו למה הדין הזה לא כל כך פשוט, אז צריכים להבין את למה באמת הדין כך. למה באמת יש חיוב? הלא זה לא מבית האיש. יש שני דרכים להבין פה את הבסיס של הדין של המשנה. יש את הדרך של הרדווה, ויש דרך נוספת כפי שנראה, ואולי זה דברי רש"י. בואו נתחיל עם הרדווה, וכמובן זה הרדווה ישן כאן. מה הרדווה אומר לתרץ את הקושייה שלו? והוא אומר, ואיקה למאמר, כיוון דפיקדון הוא ברשותי דמורי אחת מבית האיש קרינון בה. מה הוא אומר? כשהחפץ נמצא אצל השומר שלי, כאילו ברשותי, החפץ עדיין ברשות בעל הפיקדון. מקור לזה אפשר להביא מהגמרא בבבא בתרא דף פ"ח, משם הביאו בעלי התוספות מקור. גמרא שם עוסקת במי שהביא ירקות למקור, ואנשים התחילו לקחת, הוא לא אהב שהם לוקחים, והם הוא הקדיש את הירקות. השאלה היא האם ההקדש שלו מועיל אחרי שהם כבר לקחו את הירקות. השאלה הגיעה לפני רב כהנא, והוא אמר, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. זה לא שלו, הוא לא יכול להקדיש. והנימילי הוא דקייצי דמיו. זה רק אם יש מחיר קבוע. אם יש מחיר קבוע, שקל בקילו, קילו בשקל, והם לקחו, אז ברגע שהם לקחו ויש מחיר קבוע, זה שלהם. אבל לא קייצי דמיו, אם כן זה כמו פיקדון, כן? כי בינתיים אין מחיר, אז לא יודעים אם הם יקנו או לא. ברשות מראיו קיימי ושפר הקדיש. החפץ עדיין נחשב כברשות הבעלים המקוריים, ולכן הוא יכול להקדיש. וכך גם כאן. ואפשר לומר שזוהי הכוונה של מבית האיש. וגונב מבית האיש, גם כשזה בבית של מישהו אחר, זה נחשב בביתי, כי אנחנו מדברים על הצד של בעלות. לא השאלה של הנוכחות הפיזית, האם נמצא בביתי או לא, אלא האם זה בבעלותי או לא. ואני חושב שיש בסיס מאוד טוב לזה בפסוקים עצמם. כי אם אנחנו נחזור לראשית הפסוק, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש. לכאורה, וגונב מבית האיש, הכוונה היא האיש שדיברנו בראשית הפסוק. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים וגונב מבית האיש. זה עדיין נחשב האיש המקורי. כאמור, זה לא רק הרדווה, זה גם תוספות, גם בבבא קמא וגם בבבא מציעא. אני נתתי את התוספות בבבא קמא, כי שם הדברים יותר פשוטים, יותר מפורשים, אבל זה גם בבבא מציעא דף ו' עמוד א', למי שזוכר בפרק הראשון. בבבא קמא, הגמרא שם עוסקת בכתיבת אורחתא, בעצם הרשאה. אני רוצה להרשות למישהו אחר לגבות כסף שלי. אז כתוב שם, לא כתבין על אורחתא המטלטלי. אם יש לי מטלטלין ביד מישהו אחר, ואני רוצה שאתה תלך לגבות את זה, אני לא יכול לכתוב על זה על מטלטלין. קרקע אני יכול, כי קרקע עומדת, אבל מטלטלין לא. אומר תוספות שם, דווקא המטלטלין דגזלה. אם מישהו גזל משהו ממנו, אני לא יכול לכתוב. אבל המטלטלין דפיקדון. אם יש לי מטלטלין שאני נתתי כפיקדון למישהו אחר, כתבינה. זה התלי, טעם, הגמרא אומרת שם שלמה אי אפשר לכתוב. הגמרא אומרת זה תלוי בהקדש. אני לא יכול להקדיש משהו שגנוב ממני, אני לא יכול לכתוב על זה אורחתא. ויש כוח לאדם להקדיש פיקדון שיש לו ביד חבירו. כמו שאני יכול להקדיש מה שיש לי ביד חבירי, אני יכול לכתוב על זה אורחתא. והוא מוכיח מבבא בתרא דף פ"ח, כדמוך והמוכר את הספינה, גבי הוגה ודאי סיכר לפמפדיטה, עד וכולי המשק מחד אחד, אמר הרי מבולש מול שמיים, ומה שמעתם דהי לא קייטי דמיו, הביקאצ'י. ועוד, דליאל אמר, אין הגונב אחר הגנב משלם כפר. משום דאין בעלים יכולים להקדיש. וגונב מבית הנפקד, משלם כפל לבעלים. כדתניה בהמפקד. ויקרא בגונב מבית שומר כתיב. התוספות מוכיח מהעובדה שיש חיוב כפל, והחיוב כפל מגיע לבעלים, שהמפקד עדיין נחשב הבעל הבית על הדבר הזה. ובגונב מבית האיש, לא של הגנב. האיש כאן זה המפקד. למה יש חיוב כפל? איך אנחנו מקיימים כאן וגונב מבית האיש? כי זה נחשב האיש, הבית של המפקד המקורי. כן.
Tosfos is basically took chart off of the fluctuation. Let's say you go over an object that didn't fluctuate the price, you know exactly how much it was.
You should be the very kind of price, so I'm going with
you. The fluctuation, the KTC
קייטי דמאי, זה לא פלקשורייט, קייטי דמאי הוא האם נקבע מחיר. האם יש מחיר קבוע לזה? זה לא תוספות, זה הגמרא. הגמרא אומרת שהיכולת שלי להקדיש תלוי אם יש מחיר קבוע. אם יש מחיר קבוע, ברגע שלקחת את זה, זה שלך. זה הגישה של הרטב"א, גם תוספות, כנראה סבר כך. אבל אפשר להסביר את הדין של המשנה אחרת. וגונב מבית האיש, למה זה נחשב וגונב מבית האיש? לא כי הבעל המקורי נחשב האיש, אלא הגנב נחשב האיש. וכך באמת משתמע מפסוק זין. אם לא יימצא הגנב, נכון, אנחנו ממשיכים, אם לא יימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, הבעל הבית הולך לבית דין, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, להישבע שהוא לא שלח ידו בפיקדון. מי זה בעל הבית? השומר. בפסק זין ברור שבעל הבית זה השומר. אז השאלה היא כשכתוב וגונב מבית האיש, האם לתרגם את זה על בסיס ראשית פסוק ו', כי תן איש על רעהו, האיש זה בעל הפיקדון, או לתרגם את זה על בסיס ההמשך בפסוק זין? וכך ברשי, בוא נסתכל ברשי, אם לא יימצא הגנב, הוא בא השומר הזה שהוא בעל הבית. זה חידוש מאוד גדול. יסוד החיוב בכפל, לפי ההבנה הזאת, זה לא כי נחשב כאילו נגנב מהבית של בעל הפיקדון, אלא בגלל שהשומר הוא עכשיו בעל הבית. ועכשיו השאלה היא, מה הפך אותו לבעל הבית? מה הפך אותו לבעל הבית? אז נראה שאפשר לומר את זה בשני דרכים. אפשר לומר שכשהוא משלם על הפיקדון, הוא הופך להיות בעל הבית. מה הבעיה עם ההסבר הזה? הוא משלם אחר כך. אז מה צריך לומר, ג'ו? זה לא מפריע. כך רש"י מסביר על בסיס הגמרא בדף למד אלף למד אלף. נעשה כאומר לו, בשעה שמסרה לו, דקין לו לרבנן, דניחו לבעלים שיהיה בטוח בקרן על מנת שיהיה ספק כפל העתיד לבוא של השומר, והרי כי מסרה לו אמנת כן, נמצא למפרע. אוקיי. אבל ניתן לומר אחרת, אפשר לומר שעצם השליטה של השומר בחפץ, ברשות. מה ההבדל בין שומר וגנב? גנב לוקח שלו ברשות. אז זה לא שלו. כפי שראינו כשלמדנו בפרק מרובה, נכון? מי שגונב, זה לא שלו. רמה מסוימת כן, רמה מסוימת לא. זה לא שלו לעניינים האלו. אז לא כל אחד שתופס חפץ זה שלו. אבל מי שתופס חפץ, ברשות, הבעלים נותנים לי את החפץ הזה לשמור, זה כבר הופך אותי מידה מסוימת לאיש. וכפי שהגמרא בהרבה מקומות מדברת על זה שלו וזה ברשותו, יש פנים שונים של בעלות, של שליטה, של היחשבות כאיש. האם על ידי בעלות ועל ידי שליטה בחפץ. אלו שתי הגישות, שאנחנו מתחילים עם העובדה שיש כאן חידוש, עם הקושיה, מי שלא מבין את הקושיה לא יכול לדבר על התשובות, אבל אלו שני הכיוונים שיש כאן בהבנת המשנה, וכפי שנראה זה חשוב גם להמשך הדיון במשנה, והמשך הסוגיה וכו'. שאלות. בואו נדבר היום גם על הנפקמינות של השאלה הזאת. אני רוצה לדבר על שתי נפקמינות. הנפקמינה הראשונה היא, האם שייך ששומר יתחייב כפל על זה שהוא לוקח את הפיקדון לעצמו. מה זה נקרא שאומר שלוקח את הפיקדון לעצמו? שלח ידו, שליחות יד. הוא הולך ותופס, הוא שומר על זה, ועכשיו הוא מחליט בגלל לשמור על זה, הוא רוצה להשתמש בזה. האם הוא יכול להתחייב כפל? מי אומר שהוא יכול להתחייב כפל? לא יודע אם ידעתם לזה. זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר שיש חיוב כפל, וזה מובן מאוד, לפי הבנת הרטב"א ותוספות. בעצם החפץ נחשב כאילו עדיין ברשות הבעל הפיקדון, ועכשיו אני מעביר את זה. הראב"ד מגיב ואומר, זה אינו כלום. אפשר להבין שהחידוש הוא לא נכון. אפשר להבין שהאמירה של הרמב״ם אינו נכון. זה אינו כלום. ואפשר להבין שהראב"ד מתייחס לעצם הלקיחה. שומר שלוקח משהו, זה לא כלום. למה זה לא כלום? כי הוא לוקח את זה מרשות עצמו. השאלה השנייה כאן שנדון בה היא שאלת סוגי השומרים. באיזה שומרים יש חיוב כפל? אז כפי שראינו, המשנה מזכירה מה? איזה שומר? שומר חינם. השאלה המתבקשת היא מה עם שאר השומרים? ירושלמי מתייחס לזה. והירושלמי אומר שזה גם סוחר וגם שומר שכר, אבל לא שואל. הירושלמי דורש את מהפסוק, וגונב מבית האיש, לא מבית השואל. אז בבקשה ירושלמי אומר ותאמר וגונב מבית האיש, לא מבית נושא שכר והסוחר. אם כבר עושים חילוק, אז תגיד שזה גם ככה. והיא מתרצת, מכיוון ששמירתו עליו כמי שהוא עליו. ושם הוא לא מסביר את עצמו. מה ההסבר? אז הקצות אומר ששואל נחשב רשות נפרדת. כל שומר ששומר לי על החפץ נחשב כאילו ברשותי. אבל שואל זה שונה. זה כבר לא ברשותי. למה? אפשר להסביר ששואל כל הזכויות שלו. הוא לא משלם שום דבר. הוא יכול להשתמש לזה מה שהוא רוצה. זה לא כמו שומר חינם ושומר שכר שלא יכולים להשתמש. הוא כמו סוחר שיכול להשתמש. אבל הוא לא משלם כלום. כל הנעותיו שלו, זה כבר רשות עצמאית. מהי הנחת הקצות? שהחיוב כפל מבוסס בזה, שרואים את החפץ ברשות השומר כאילו עדיין ברשות הבעלים. שואל, זה כבר רשות עצמאית. כך בירושלים. אבל בבבלי, בדף למדל ולמדל, אפילו לא ביקשתי שתראו את זה, מובא במפורש. שיש חיוב גם בשואל. יש שאלה למי משלמים, אבל חיוב יש. וזה מובן מאוד, ולאור הדרשה של הגמרא בבבא קמא דף סמכתת עמוד ב', שם הגמרא לומדת מגונב מבית האיש, ולא מבית הגנב. שאין הגונב אחר הגנב משלם כפל, דורשים את הפסוק אחרת. לא וגונב מבית האיש ולא מבית השואל, כמו ירושלמי. וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב. אז זה שהבבלי סובר ששואל כלול בחיוב מובן מאוד לאור העובדה שהבבלי דורש את הפסוק אחרת מהירושלמי. השאלה היא מה ההסבר לבבלי? מה ההסבר לבבלי? אז אפשר לומר שהבבלי מסכים למה שהקצות אומר בירושלמי. החיוב תלוי בזה שנחשב עדיין ברשות בעל הפיקדון, אלא שיש מחלוקת איך לראות שואל. הירושלמי מבין שרואים שואל כרשות עצמאית, והבבלי סובר שגם שואל זה המשך של הרשות של הבעלים המקוריים. כך אפשר להסביר את הבבלי. אבל אפשר להסביר את הבבלי אחר. אפשר להסביר את הבבלי כפי מה שאמרנו לפי רש"י. החיוב מבוסס לא על זה שרואים את החפץ כאילו ברשות הבעלים. החיוב מבוסס בזה שרואים את השומר כבעלים. ואם כן לא אכפת לי ששואל נחשב כבעלים. וכך מסביר הרדב"ז גם את הירושלמי. לא יודע אם אנשים ראו את הרדב"ז, שמתי בסוגריים. יש פה מישהו שראה את הרדב"ז? הרדב"ז הבין, הגרסה שלנו בירושלמי קצת מוזר. מה זה? כיוון ששמירתו עליו כמי שהוא עליו. מה הכוונה? הרדב"ז אומר שחסר עוד ב' לפני העליו השני. וצריך להיות כתוב ככה. מכיוון ששמירתו עליו Kimishu Be'alav. Kimishu Be'alav. Vema Omer. Hachiyuv banui al riyat ha-shomer kibal. Vazu menathe lazbir, lami yesh abdel ben shoel, v'shar ha-shomer, mishu v'tei yachol l'stakel, v'zat, זה כבר פחות פשוטים. אבל זו השאלה שעומדת מאחורי הדיון הזה בקשר לשומרים שונים. האם זה מעבר לשומר חינם גם בשואל או רק בשומר שכר וסוחר? וזו השאלה המרכזית שיוצאת מתוך הדין הראשון במשנה, עצם חיוב הכפל. האם חיוב הכפל בנוי על המשך הקשר עם בעל הפיקדון או שחיוב הקשר בנוי על הקשר לשומר? שאלות. בואו נסתכל במקור הראשון בעמוד השלישי בשיטה המקובצת, כי השיטה המקובצת מביא קושייה בשם הראב"ד שבעצם מעביר אותנו לחלק השני של הסוגיה שנתחיל לדבר עליו מחר. שיטה המקובצת על הגמרא נעשה כאומר לו שתגנב ומפרע פירוש אומדן דעתו הוא דניחלי דניקני כבילה משום דמשלם לי מדעתו. אוקיי, מי הוא קשיה לנהכה? אומר הראב"ד. מי דרמינן דבעל בהמה מקני לכפילה ושומר? מזה שהגמרא אומרת שבעל הפיקדון צריך להקנות את הזכויות בכפל לשומר. עלמא לשומר לא קרינן בהם מבית האיש. כי אם זה שלא, למה הוא צריך שבעל הפיקדון יקנה לו את הכפל? אם כן, לבעל מה משלם? ואוהבי לי כגונב אחר הגנב. ולא משלם, לא לבעלים כפר ולא לגנב. לא נתייחס כרגע לתשובת הראב"ד. אבל בעצם הקושיה היא ככה. אם אתה אומר שהחיוב כפר מבוסס בזה שרואים את בעל הפיקדון עדיין כבעלים, כמו הרדווה, אז אם כן, למה יש חיוב בכלל? זה לא בבית שלו. ואם החיוב מבוסס בזה שרואים את זה כחפץ של השומר, אז למה הבעלים המקוריים צריכים להקנות לו את הזכויות בכפל? בעצם הראב"ד הזה בקושייתו דן ביחס בין מה שדיברנו היום ומה שנדבר מחר. מחר אנחנו בעזרת השם נתחיל לדבר על הדין השני במשנה. זכויות של השומר בכפל. איך השומר זוכה בכפל? לא האם משלם כפל. אבל הראב"ד מדגיש שלכאורה מדובר באותה שאלה. האם זה של הבעלים או של השומר? אם זה של הבעלים, אז למה יש חיוב בכלל? אם זה של השומר, אז למה צריך שהבעלים יקנו לו? אז פה אנחנו צריכים לעשות סדר בין שני הדינים האלו. ואנחנו נעשה את הסדר הזה על ידי דיון בדין השני הזה. וזה כבר עוד בית במקורות שנתחיל מחר עם יוצא השם. שאלות. רב אפרוני, אתה מתחיל עם שיעורי חזרה, נכון? בתשע? בתשע מחר, תשע. זה לא שמחכים עד מחר בתשע לעשות חזרה. כי מי שמחכה עד מחר בתשע, יספיק לשכוח את הכל, זה לא יהיה שיעור חזרה. זה יהיה שיעור ראשוני חדש. היום כבר מסתכלים על זה. לכן שיש כמה דברים שלא זוכרים טוב, או לא מבינים טוב, לכן יהיה שיעור חזרה. וגם מי שעושה חזרה לבד, כשיש שיעור חזרה, זה מחזק את זה לקראת המשך הלימוד בסדר בוקר, אבל לא לחכות. אני מניח שרב אפרוני לא ייפגע אם אנשים כבר יעשו חזרה היום. ואם יש למישהו שאלה שרוצה לשאול אותו, הוא בטח יענה על זה, אין בעיה, אוקיי? מותר לעשות חזרה היום, אוקיי?